הכל חי אונליין 93fm.co.il על ימי ספירת העומר עם הרב שי עמר.
שלום לכל המאזינים, נמצאים אנו בימי ספירת העומר, ימים שנועדו לתיקון ושיפור המידות בעקבות הטרגדיה הגדולה, האבל הכבד על פטירתם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו מפסח ועד עצרת, משום שלא נהגו כבוד זה לזה. בוודאי שאנחנו חלילה מלדון ולשפוט אותם גדולי עולם, אלו היו תלמידיו, ואין אנחנו מתקרבים ומגיעים לקצה קצהו של גדולתם, אבל מחויבים אנו ללמוד מהאסון הגדול הזה, ללמוד ברמה שלנו ובדרגה שלנו, להפיק וללמוד מוסר הלכה למעשה, כיצד אנחנו יכולים לתקן ולשפר את המידות שלנו בהנהגה האישית שלנו, בהנהגה הכללית שלנו, כדי שנוכל ולו במקצת לומר לריבונו של עולם, הבנו את המסר. זה לא רק מקצת מדיני אבלות שמובאים בשולחן ארוך, קיימנו אותם בלית ברירה חלילה, נישואין, תספורת, מוזיקה, דברים שאנחנו מחוברים אליהם, ופתאום בגלל תלמידי רבי עקיבא לפני כל כך הרבה שנים עדיין אנחנו ממשיכים את מנהגי האבלות, על מה ולמה. אדרבה, אנחנו צריכים לראות בימים ההם מה היה, על מה קרה האסון הנורא הזה, וכיצד בזמן הזה נוכל לתקן את הדברים בהליכות חיים שלנו. כאשר אנחנו מדברים על תלמידי רבי עקיבא, אומרים חז"ל שעיניהם הייתה צרה אחד בחברו. זאת אומרת, רואה אדם אצל חברו דבר מסוים, הוא לא מסוגל לפרגן לו, להעניק, לתת. זה נקרא עין צרה. אף על פי שאין כאן עזק גופני או איזה עזק ישיר כזה או אחר, יש כאן מניעה של פרגון, של מילה טובה, של מילה חמה, של עידוד. יש כאן תביעה. התביעה מהשמיים הייתה על עין צרה. מה זה נוגע אלינו? אומרים חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. אמר פעם מרן ראש הישיבה, הרב שטיימן שליטה, מדוע חרבה ירושלים? בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. זאת אומרת, בגלל שהלכו וטבעו אחד את חברו בבית דין שמתנהג על פי תורה, זה סיבה שחרבה ירושלים? על מה ולמה? במקום שתפרגן ותעודד ותאמר, אשריכם שלא הלכתם לערכאות, לבתי משפט שלא הולכים על פי דין תורה, ואתם נהגתם על פי תורה, על פי חושן משפט, זה סיבה לבוא ולומר שירושלים, מרכזו וליבו של העם היהודי, יחרב, עם שלם יפסיד, כי העמידו דיניהם על דין תורה? על מה ולמה? אמר ראש הישיבה, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. במקום שאחד יגלה רגש אחד כלפי חברו, יוותר זה לזה, ימחל זה לזה, יעשו פשרה זה לזה, למה כל הזמן צריכים להשתמש בדין, גם אם זה בדין תורה? למה אי אפשר להשתמש במידות הנאצלות, המיוחדות והמבורכות של כלל ישראל שהצטיינו בהם? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, איפה נעלמו המידות המופלאות הללו? למה לא משתמשים בהם? וזה הייתה התביעה על כלל ישראל. לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, כל דבר דין תורה. לא היו מוכנים להשתמש במידת החסד והרחמים. על כן חרבה ירושלים. כמה מוסר השכל אפשר ללמוד מהדברים הללו, שעם שלם איבד את היופי, את מסוס כל קריה, ירושלים, בתפארתה, על מה? על זה שקיבלו את האפשרות להשתמש במידת החסד ובמידת הרחמים, ולפנים משורת הדין, ולא עושים זאת. אלא מעדיפים להשתמש בעין צרה, ולומר דין תורה. דין תורה. נכון. דין תורה מול ערכאות, מה השאלה? דין תורה. דין תורה מול האפשרות להשיג ולהגיע למצב שתשתמש במידת החסד, במידת הרחמים, באכפתיות, ברגש, לזולת, על אחת כמה וכמה, שזה הנדרש מהאדם בשעה שכזאת. רגש לשני, אכפתיות מהשני. הירושלמי, בהלכות נדרים פרק ת', כותב, למה הדבר דומה במצוות אהבת האדם לחברו, מצוות ואהבת לרעך כמוך. כיצד יוכל האדם להגיע לאהבת חברו? כיצד יוכל האדם להגיע לכבוד האדם, למצב שהוא ייזהר בכבודו של השני? אומר הירושלמי, משל למה הדבר דומה? לאדם שעובד בית ליז ומחתך בשר, חלילה אם יד ימין פצעה את יד שמאל, אף על פי שזה כואב מאוד, היד שוטטת דם, אף אחד שפוי לא ילך ויחזיר ליד השנייה ויקה אותה ויפצע אותה, כי הכל זה גוף אחד. התביעה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא תביעה ברורה, היא תביעה תרגישו גוף אחד, כאיש אחד בלב אחד. תרגישו שפגיעה בשני מילולית, חלילה גופנית, אבל גם מילולית, פגיעה מילולית היא פגיעה לפעמים קשה יותר מפגיעה גופנית, אבל פגיעה כזאת, תזכרו לכם, זוהי פגיעה בגוף אחד, זה לא שניים, זה אחד. במה דברים אמורים? כאשר אחד חושב אחד על חברו, כאשר אחד אכפת לו זה מזה, כאשר אחד לא משתמש כל הזמן בכלים כביכול במסווה, כלים תורניים, דין תורה, בזמן שהוא יכול ללכת ולעשות פשרה ולמחול זה לזה. זה התביעה שלנו, זה הדרישה שלנו מאת הקדוש ברוך הוא בימים הללו. ימים שבהם נדרשת החובה להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, אהבת חינם ולא שנאת חינם. וידועים דברי מרן החפץ חיים זצ"ל. מהי אהבת חינם? מה שייך לאהוב בלי סיבה? מילא אם יש כאן איזה אינטרס, איזה סיבה, איזה טובת הנאה, מה שייך לאהוב בחינם? מה שייך לסנוא בחינם? התביעה היא שגם אם חלילה אדם הציק לחברו, הרע לחברו, הפריע לחברו בכל מובן שהוא, דע לך, אומר החפץ חיים, גם זה נקרא שנאת חינם. שנאת חינם? הוא הציק לי. על מה? זה בחינם? זה בדין. זה בחינם? אומר החפץ חיים, אם אתה מאמין שהכל מאת השם יתברך, אם אתה מאמין שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, אז תאמין שאותו אדם שאמר ועשה, זה הכל במכוון. אמת, זה לא קל להגיע לדרגה הזאת. קל מאוד לדבר, קשה לעשות. אבל אם לא בימים הללו נדבר ונעסוק בזה, ולפחות נשאף להגיע לרמה הזאת, אם לא עכשיו ומתי. אנחנו מחויבים לתת לעצמנו את התחושה ואת ההבנה שכולנו איש אחד אנחנו. כאיש אחד בלב אחד. די לשנאה בינינו, די לכיתוב בינינו, די למלחמת האחים הפנימית בינינו. בואו נתעלה מעל כל אגו וכל אינטרס, ונסתכל על הטוב של זה ושל זה. כאשר אנחנו נתמקד על הטוב של השני, ולא על הרע של השני, אלא נראה את הדברים בהסתכלות הנכונה, נוכל לראות ולהגיע לאהבת האדם כמצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך, וכדברי הרמב״ם בהלכות דעות, וכדברי הרמח"ל במסילת ישרים, כמוך ממש, בלי הפרש ובלי חילוק, כמוך ממש. כאשר אנחנו מדברים על ההסתכלות הטובה של כל אחד, על הדברים הטובים של כל אחד, אי אפשר שלא להזכיר את דבריו של הגאון רב אהרון קוטלר זצ"ל על חידושו הנפלא בהלכות לשון הרע. ידועה ההלכה שכאשר האדם שומע דברי לשון הרע והוא לא מקבל את הדברים, אז זה מציל אותו במידה מסוימת מאיסור לשון הרע. ונשאלת השאלה, מה פירוש אני לא מקבל? אחרי שנהנית במרכאות מדברים עסיסיים ששמעת על השני, אתה כבר לא מקבל? איך זה עובד? התשובה היא, אומר רב אהרון קוטלר, אין דבר כזה אני לא מקבל אחרי ששמעת. אני לא מקבל פירושו של דבר שאחרי שאני שומע את הדברים, אני לא מקבל את הדברים כפי שאתה העמדת את הדברים בצורה ובאופן שאתה הצגת אותם. זאת אומרת, על כל דבר אפשר להסתכל מכיוון זה או מכיוון אחר. אפשר להסתכל על הדברים במבט שונה, בזווית שונה, בהסתכלות שונה. הדברים הם אחרים ושונים לגמרי כאשר מסתכלים עליהם במבט חיובי ולא במבט שלילי. והראיה שלאחר שהתפייסתם והסתדרתם ומחלתם בלב שלם אחד לחברו, פתאום כאילו נעלמו כל המומים שלו, כל הפגמים שלו, על כל פשעים תכסה אהבה. זה מראה שהכל תלוי בהסתכלות שלנו, בהתבוננות שלנו על הדברים הטובים. אין לנו כבר, בלי ספק, נקודה אחת, כחומר למחשבה, בואו נתחיל להסתכל על הדברים הטובים של השני, לא על הדברים הבעייתיים של השני. כי גם אנחנו, יש לנו מספיק לכל אחד מאיתנו את החבילות שלו. יש לנו את זה. אבל מחובתנו, ובפרט בימים הללו, להסתכל בעין טובה על כל אחד ואחד. לא בעין צרה, עין טובה, בלי ספק, יכולה להוביל את האדם למקומות והמחוזות הטובים והנכונים שהבורא יתברך חפץ ורוצה.
עכשיו איתכם על ימי ספירת העומר עם הרב שי עמר.
אחת השאלות באמת אפשר לומר הקשות שיש בפטירת תלמידי רבי עקיבא, בטרגדיה כל כך גדולה הזאת, מחשבון פשוט שתעשו, תגיעו למצב של אם 24 אלף תלמידים נפטרו בין פסח לעצרת, אז למעלה מ-700 נפטרו ביום אחד, בערך 720 תלמידים, גדולי עולם, 720, זה מספר שלא נתפס. לא נתפס. כי לא נהגו כבוד זה לזה. על מה ולמה? אפילו על עבירות חמורות יותר. לא ראינו. כזו תביעה, כזה חור יף. למה הקדוש ברוך הוא טבע אותם תביעה כל כך גדולה? מדוע? לא נהגו כבוד זה בזה. חמור מאוד. אבל עד כדי אבדון, עד כדי גזרה ממש של מוות, גדולי עולם, מאות הלוויות כל יום, על מה ולמה? מה עומק הדברים? מה מסתתר מאחרי הדברים? צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות וכלים המיוחדים והמאופיינים לו. זאת אומרת, ראובן קיבל כוחות ושמעון קיבל כוחות, ואין אחד מהם יכול להשתמש בכוחות של השני. כיוון שאם זה ישתמש בכוחות של השני, הוא יכול להגיע לירידה ברוחניות ולא להפך. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו את האפשרות להגיע להישגים גבוהים בעבודת השם אך ורק על ידי הכלים שאלוקים נתן לו. אך ורק על ידי היכולות שאלוקים נתן לו. אך ורק. וברגע שאדם יחדד זאת לעצמו, א' כל זה יסיר מעצמו קנאה, שנאה ותחרות. כי הכלים שלי הם שלי, והכלים שלו הם שלו, ואין אחד יכול לגוע במלכות חברו כמלוא נימה. כך גם בהנהגה הפרטית והכללית של כל אחד ואחד מאיתנו. וזה יכול להוביל ולהביא את האדם להסתכלות בריאה ונכונה על העולם. מה יגידו, איך יגידו, איך יסתכלו, באיזה צורה, כמה פעמים המשפטים הללו צפים ועולים לנו. כמה פעמים זה גורם לנו אפילו תרדה, זה מטריד את מנוחתנו. הוא אמר איזה משפט, הוא הסתכל, אתה כבר מתחיל לאבד כיוון. זה לא צריך להיות כך. כי זה אתה, וזה הכלים שלך, וזה הכוחות שאלוקים נתן לך. אז על מה אתה בכלל מסתפק או מתבלבל או חושש? הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבוד אותו בכלים שלך, בכוחות שלך. ואוי לך אם תעבוד את הקדוש ברוך הוא בכלים של מישהו אחר, אפילו ברמה הגבוהה ביותר. לא את זה אלוקים מבקש. הקדוש ברוך הוא דורש את הפנימיות שלך עם הכוחות שלך, עם הכלים שלך. כמה פעמים אנחנו מוצאים בחורים במשבר, אברכים צעירים במשבר, שזה נגרם כתוצאה מזה שהם רואים עלייה של בחור זה או אחר, בפרט עם הבחור השני, הוא לא כל כך מיוחס, אבל הכישרונות שלו גבוהים, התמדה שלו רצינית, וכן על זה הסדר. כמה פעמים אנחנו יכולים לראות זאת על עצמנו, שהילדים של השני הצליחו, גדלו בעבודת השם, בני תורה, ואנחנו אומרים לעצמנו, ריבונו של עולם, מדובר באנשים פשוטים, אנחנו מיוחסים, יש לנו את זה מבטן ומלידה, איך זה יכול להיות? אז אם האדם עושה את זה לעצמו בתור ערעור נפשי לעצמו, חשבון אישי לעצמו, בלי חלילה פגיעה או קנאה או שנאה כלפי השני, זה ודאי טוב. כשאדם באמת עושה לעצמו חשבון נפש, תמיד זה טוב. אבל כשזה מגיע למצב שכתוצאה מהמחשבות הללו, הוא מדבר לשון הרע על השני, הוא מקנית את השני, הוא לא מרפא מלהטיל פגם ומום באותה משפחה, כי זה מציק לו, זה בוער לו. למה הם ואני לא? למה הם מצליחים ואני לא? כאן האדם צריך לעשות עם עצמו באמת חשבון נפש. למה? מה זה מפריע לך? למה זה מציק לך? על מה ולמה? הרי אם אתה מבין ומאמין שכל כלי שהקדוש ברוך הוא נתן מיועד ומיוחד אך ורק לך, אז למה אתה צריך לערבב ולעריב הערבים שלא בחוכמה? על מה ולמה? התביעה שהייתה על תלמידי רבי עקיבא היא כך: עיניכם צרה אחד בחברו, זה מצליח, זה עולה לגדולה, זה מפריע לכם, זה כואב לכם, אתם לא שלמים עם זה, אתם לא כמידתו של אהרון ורעך ושמח בליבו. עיניכם צרה אחד בשני. התביעה כאן, מדוע לא האמנתם? יש כאן חוסר אמונה בכלים שאלוקים נתן לך. כי אם אתה מאמין שאלוקים נתן לך את הכלים שמיוחדים רק לך, אז על מה יש לי להיות צר עין כלפי השני. על מה ולמה? מדוע? הרי אתה צריך להאמין. זו הייתה טענה ותביעה ראשונה עליהם. התביעה השנייה היא, כאשר האדם לא נוהג כבוד בחברו, כאשר האדם לא מכבד את חברו, או חלילה, פוגע בחברו, מלבין פניו ברבים, זאת אומרת שהוא מבין שאם הוא מגיע למצב של הלבנת פנים, אז הוא גם לא מחשיב את השני, הוא לא מעריך את השני, הוא לא מכבד את השני. מי שלא מכבד את השני, מי שלא מעריך את השני, מי שעושה מהשני, תסלחו לי על הביטוי הרחובי, עושה ממנו אפס, הוא משפיל אותו, זה מראה וזה אומר, שהוא במילים אחרות אומר ריבונו של עולם, מה יש איתו? מה צריך אותו? מה הוא משמש כאן בעולם? הוא כלומניק, מה הוא בכלל? היצירה שאלוקים יצר, אתה ברגע אחד מאבד אותה, שהיא לא שווה שום דבר. היא לא שווה כלום. וזה התביעה שהיה על תלמידי רבי עקיבא. אם לא נהגתם כבוד זה בזה, וזה עלול להגיע למצב של ביזיון השני, של השפלה כלפי השני, התביעה היא איפה האמונה שלכם. בקדוש ברוך הוא, ביצירת האדם שיש לכל אחד תפקיד משלו. אתם מחשיבים אותם ככלום? אני מחשיב אותו ככלום? אתה שמעת שאני לא מחשיב אותו? אם אמרתי לו איזה משפט, איזה עקיצה, היום זה נקרא עקיצה, מילה ככה שמנסה קצת לצנן את האכזריות, עקיצה בצחוק. אם אמרתי לו איזה עקיצה, זה כבר אומר שאני לא מאמין במה שאלוקים יצר ונתן לו? נו, למה אתה מקצין? אבל מי שיסתכל בעומק הדברים, ולא כאדם רדוד, יראה שזה בדיוק התביעה. התביעה הייתה איך אתם מסוגלים לומר מילים לא במקום, להשפיל את השני. איך אפשר? הרי ברגע שאתה משפיל, ברגע שאתה בז לשני, פירושו של דבר שאתה לא מעריך אותו. אתה לא מחשיב אותו. אם אתה לא מעריך ואתה לא מחשיב את השני, זה מראה שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם עם תפקידים, וכל אחד, גם זה שנראה לך שאולי חלילה, לפי העין הצרה שלך, הוא כלומניק, או הוא גדול מאוד. הוא יכול לעשות הרבה דברים שאתה לא יכול לעשות. גם אם אתה אולי מראה זאת כלפי חוץ, אתה יותר דומיננטי, יותר פעיל, והוא פחות, אבל פתאום אדם לפעמים, בצמתים מסוימים בחיים, רואה את ההפך בדיוק, את ההפך הגמור בדיוק. המחויבות של כל אחד ואחד מאיתנו, בימים הללו, זה לשמור ולשמר את כבודו של האדם, לראות את מעלת האדם, ולא לראות את חסרונו, לראות את הדברים המיוחדים שבו, המעולים שבו, להסתכל על הנקודה הטובה בדיוק כמו אותו חסיד שמספר עליו בחובת הלבבות, שהלך עם תלמידיו והיה שם איזה בהמה שמתה, והריח היה ריח נורא והיום, והם ככה סתמו את האף מפאת הריח הנורא. אמר להם הרב לתלמידיו, למה אתם מסתכלים על הדברים השליליים, הלא טובים? תסתכלו על הדברים הטובים. הביטו וראו את השיניים הלבנות שלה. כאן לימד החסיד. כאן לימד החסיד את ההסתכלות בכל דבר על הטוב שבו ולא על הרע שבו, על החיוב שבו ולא על השלילה שבו. זה בלי ספק המעלה המיוחדת שיש אצל כל אחד ואחד מאיתנו, את האפשרות, את היכולת לשנות, לתקן, גם כשזה קשה, ודווקא בגלל שזה קשה, לשנות ולהתחיל להסתכל על מעלתו של השני, ולא חלילה על חסרונו של השני. כמה הקדוש ברוך הוא מצפה ומבקש מאיתנו בימים הללו, אנא, חזו בני חביביי. דווקא בגלל פטירת תלמידי רבי עקיבא, המחויבות שלכם היא לתקן את אותו פגם. המחויבות שלכם היא, עד רבה, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. זה התשובה והתרופה לכל הדברים, לכל הדברים כולם. כשיש שלמות, כשיש הסתכלות חיובית, בני אדם חיים אחרת, מסתכלים אחרת, החיים נראים אחרת. הכל זה בתנאי אחד. כמה אנחנו נרבה אהבה ואחווה. כמה אנחנו נסתכל על הטוב של השני ולא להפך.
עכשיו איתכם על ימי ספירת העומר עם הרב שי עמר.
הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ביום השישי. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. התורה משתמשת בלשון רבים ולא בלשון יחיד. נעשה אדם בצלמנו. אומר רשי הקדוש שהקדוש ברוך הוא דיבר עם המלאכים. הקדוש ברוך הוא דיבר עם מלאכי השרת על היצירה של האדם. בזוהר הקדוש ישנו הסבר נוסף שהקדוש ברוך הוא דיבר עם החיות. מה יש לקדוש ברוך הוא לדבר עם חיות? אני באופן אישי לא ממליץ לכם לדבר עם חיות. אחר כך לא תוכלו לשמוע דברי תורה. מה יש לקדוש ברוך הוא לדבר עם חיות? אלא פנה הקדוש ברוך הוא לכל אחד מהחיות והבהמות, ואמר לכל אחת מכם, נתתי את התכונה המיוחדת אך ורק אליה. לדוגמה, הנמר יש בו את מידת העזות, הווה אז כנמר. הנמלה, מידת הזריזות, לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. כלב, יש בו את מידת הנאמנות, כולו לב. וכן על זה הסדר, כל אחת מהחיות והבהמות והעופות קיבלה תכונה מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, כל אחת ממכם תתרום את חלקה, את האופי המיוחד לה, לאדם. האדם נזר הבריאה קיבל את התכונות מכל אחת ואחת שחיית השדה. זאת אומרת, האדם הוא גן חיות אנושי, מורכב ממידות שונות, מורכב מהסתכלויות שונות, ממצבים שונים, שמקורם ויסודם חיות השדה. וכשם שאדם מבין שבגן חיות צריך שומר, כי לולא השומר עלול לצאת מזה אסון גדול. כך גם, כאשר האדם מורכב מגן חיות אנושי ממש, של מידות שונות ומשונות, מחובתו לשים שומר בגן האישי שלו, בגן הפרטי שלו. ומדוע? מכיוון שהאדם לולי שמירה מתמדת, לולי שהאדם ישים מחסומים מסודרים למהלכים שלו, לאורחות החיים שלו, הוא עלול למצוא את עצמו כחיה המשתוללת בלי ספק. הביטו וראו באומות העולם, הביטו וראו אצל גויים, שהכל מותר אצלהם. היום זה נקרא דאעש, מחר זה יכול להיקרא משהו אחר. כל פעם אלוקים מראה לנו את זה בצורה אחרת. כחיות השדה ממש, ואף גרועים מכך. להתנהג באכזריות אל צלם אנוש, בכל דרך אכזרית, העיקר להשיג את המטרה. זה נקרא חיית השדה. אותה חיה שאין לה מעצורים, אותה חיה שאין לה בלמים, אותה חיה שאין לה דרכים וסייגים, איפה לפעול וכיצד לפעול. האדם בא לעולם כדי לתקן את מידותיו. האדם בא לעולם כדי לשפץ את מידותיו. האדם בא לעולם כדי לחנך את המידות הארציות שלו, המושחתות שלו, לעדן ולתקן אותם. אני רוצה לספר לכם סיפור על אחד המקרים שקרו לי. דבר מאוד מעניין שקשור לסיפור שעוסק בתיקון המידות. זה היה ממש כמה ימים לפני ראש השנה, שבו נתנו את אחד השיעורים שנתתי בענייני מידות בערוץ הידברות. ושם סיפרתי את הסיפור הבא, שכבר אספר לכם, וקיבלתי בעקבות הסיפור טלפון מאוד זוהם, מיהודי מבוגר, שאמר לי, תדע לך, אתה עשית לי שינויים גדולים בחיים. כמובן שהוא לא התכוון לומר את זה במובן החיובי, אלא במובן השלילי, אבל כבר תשמעו למה. הסיפור היה בתקופת השואה, שם מספרים על הגאון רב גרשון ליבמן זצ"ל, שהקים והפריח את יהדות אירופה לאחר החורבן הגדול בתקופת השואה, העמיד תלמידים הרבה, ישיבות, עולם התורה פרח וסגשג בזכותו. אבל אם אין קמח, אין תורה. הוא פנה לאחד הפקידים הבכירים במשרד האוצר שם בצרפת, והוא אמר לו, תראה, אני מחזיק ישיבה. הפקיד שמע את המילה ישיבה ואמר לו, תסביר לי מה זה ישיבה. אמר לו, מה פירוש מה זה ישיבה? מה אתם עושים בישיבה? אמר לו, אני מחנך את הבחורים להיות בני אדם. אמר לו אותו פקיד, תראה, אני ניצול שואה. אני את המילה אדם לא רוצה לשמוע. אפשר להבין אותו, אי אפשר לדון אותו. מה שהיה בשואה זה היום ונורא. היום ונורא. ואז פונה הרב ליבמן לפקיד ואומר לו, אתה רוצה לשמוע איזה סיפור קצר? תן לי לספר לך. אמר לו, בבקשה. ואז אומר אותו פקיד לרב, מה יש בפיך כבר לחדש לי? הרי סיכמנו שאדם בן אדם, איך שתקרא לו, אני כבר לא מאמין בזה. אז מה אתה בא לחדש לי? אמר לו הרב, גם אני ניצול שואה. אומר לו הפקיד, נו בסדר, אז מה אתה בא לומר? ששנינו התמזל מזלנו. אומר לו, לא, תשמע. אחד הגזרות, ההוראות האכזריות של הנאצים, היה כאשר הם פנו לכל אחד שרוצה איזה צלחת מרק, אתם מבינים לבד באיזה מרק מדובר בתקופת השואה, אתה רוצה מרק, אתה צריך לקחת טוריה, לחפור בור עמוק. כאשר צלחת המרק נמצאת ביד ימין לדוגמה, והטוריה ביד שמאל, ואתה חופר. זאת אומרת, הצלחת מרק מתנדנדת, יש כאן סדיסטיות לשמה, תראה את המרק, ייצאו לך העיניים, ולא תשתה. זהו, זה המציאות. טוב, יום אחד מספר הרב, היה בחור צעיר, שהצליח לעשות את כל התעלול הזה, לרדת, לעלות, אבל הוא הגיע עם שני צלחות מרק. לידו היה יהודי מבוגר מאוד גוסס, שלא יכל לעשות את כל הפעלולים הללו, לרדת ולעלות ולחפור בור, אדם מבוגר. אמר לו הרב ליבמן, תראה לך יש שני צלחות מרק, תן צלחת מרק אחת לאותו יהודי מסכן גוסס שגובע ברעב. אמר לו אותו בחור, עד שהשגתי, עד שטרחתי, עד שהצלחתי, אני לא מוכן לתת ולהתחלק עם השני. אני לא מוכן, שורה האחרונה לא מוכן. טוב, הדברים נשמעו מאוד מאוד בצורה לא נעימה למי ששומע אותם, אבל ככה היו הדברים. אותו יהודי מבוגר מת. הרב ליבמן סיים את המילה מת, והפקיד התעלף. הוא מאיר את הפקיד ואומר לו, תתעורר, סיימתי כבר את הדברים. למה את לקחת את הדברים קשה? מה אמרתי? אמר לו הפקיד, עכשיו אני מבין מה אמרת לי בתחילת הדברים. שאתה מחנך את הבחורים שלך להיות בני אדם. אותו בחור צעיר שראה יהודי גוסס מול העיניים ולא היה מוכן לתת לו שני צלחות מרק. לא היה מוכן לתת לו צלחת אחת ולהשיב את נפשו שיחיה עוד. זה היה אני בעצמי. עכשיו אני מבין מה זה לא להיות בן אדם. עד כאן הסיפור שיכול להמחיש לנו, כל אחד במובנים שלו, ברמה שלו, מה זה נקרא לחשוב על השני? מה זה נקרא תיקון המידות? מה זה נקרא מידות טובות ומידות שאינם טובות? אבל כאשר אני סיפרתי את הסיפור הזה, כפי שהזכרתי לכם, בעקבות זה פנה אל היהודי ואמר לי, אני לא שומר תורה ומצוות, אבל הסיפור הזה גרם לי שינויים. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, מאיפה אתה מכיר את הרב ליבמן? אמרתי לו, לא, זכיתי להכיר, קראתי את הסיפור כמו כולם. הוא אמר לי, למדתי אצל הרב ליבמן לפני 50 שנה, ואני יודע כמה היהודי הזה היה טהור במידות, בהנהגת האדם שלו כלפי השני. כמה נאה דורש, נאה מקיים היה ביהודי הזה. אני יודע. שמעתי ממנו שיעורים שנים. ראיתי אותו. הוא היה כמו עמוד הענן ועמוד האש שלנו. נו. אבל אתה יודע, הוא אומר לי, בעקבות הזמן והימים והדור והמצב, אני כבר לא שומר תורה ומצוות, אני כבר מבוגר, אשתו כבר נפטרה מן העולם. הוא אומר לי, אבל כשהזכרת את הסיפור הזה, פתאום החזרת לי את הרב ליבמן עוד פעם. אני היום רואה את הרב ליבמן, אני אומר לעצמי, רגע, מה הולך כאן? זה מחייב אותי. אתה גרמת לי שעוד פעם הדמות הזאת תחייב אותי. אנחנו רואים כמה דברים במהלך הזה. א', שאדם לא אוהב להיות מחויב. אדם לא אוהב להיות מחויב. לך תסביר לאדם שאם הוא יתמודד הוא לא יתמוטט. תסביר לו שאם הוא ימרח את הבעיה היום, הבעיה תצוף בהמשך, אם לא היום מחר, אם לא היום עוד 20 שנה. תסביר לו, נו, יש כאלה לא מבינים את זה. אבל אנחנו צריכים ללמוד דבר אחד ברור. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מידות. וכשם שבבית המקדש, הקדוש ברוך הוא מבקש ואומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השראת השכינה היא נמצאת במקום המקדש. מה היה שם? מה היה בבית המקדש? היה גם את כלי המקדש. לכל אחד מהכלים, המזבח והכיור, היה מידה מסודרת ומדויקת. שאם האדם היה פתאום מחליט ואומר, רגע, אני רוצה לבנות את המזבח גדול יותר, זה נראה לי קטן מדי. זה לא היה עוזר לו. יש מידות. לרמז לאדם, השראת שכינה תלויה במידות, ומידות מתחילות כבר בבית. בין איש לאשתו, בין הורים לילדים. כבדו זה את זה, העריכו זה את זה, פרגנו אחד לשני. הקדוש ברוך הוא חפץ בזה. וכפי שכותב הרמב״ם, חפץ הקדוש ברוך הוא במצוות של בן אדם לחברו יותר מבן אדם למקום. יהי רצון שנזכה לעשות את רצון השם יתברך, ולקדש שם שמיים, ולכבד זה את זה, ולעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, במצוות ואהבת לרעך כמוך, לאהוב זה את זה, כאיש אחד, בלב אחד, היו שלום.
הסכמתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה אלו זה. הסכמתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לו זה. מי זה? הסקפתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה. הסקפתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה. הסקפתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה. הסקפתי מלוכים זה אל זה, זה לקוב על זה, ואומר זה לזה.
מי זה ואי זה היא, מי אולו למורוי, מוי של הבית, מי אולו למורוי. מי זה ואי זה היא, מי אולו למורוי, מוי של הבית, מי אולו למורוי. מי זה ואי זה היא,
מוי של הבית, מי אולו למורוי.
מי זה ואי זה היא,
מי זה?
כל חי תמיד איתי, כל